שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. דיברנו בשיעורים שעברו לגבי שחיטה. אמרנו, הכל שוחטים, כל אחד יכול לשחוט, מתנה שיודע הלכות שחיטה וכדומה. כל מקום, כותב מרן, שני הלכות שאולי צריך להתבונן בהם אתן. אם הטילו הקהל חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע ושחט אחר, יש אומרים ששחטתו אסורה. אגב, אם התבטלה תקנה, כל השוחטים בחזקת כשרות, כמו בראשונה. השוחט בפני עדים בימה לעובד כוכבים, כשבא ישראל לקנות ממנה, אמר לו, תקנה ממנה, הרי כשרה. ממשיך מרן, שוחט שהעיד עליו עד אחד ששחט שלא כהוגן, והוא מכחישו, עד אחד בהכחשה עליו כלום, ועד עצמו מותר לאכול מכאן לאבם, כל מקום הכל לפעול מה שהוא אדם. שוחט צריך לדעת שהשוחט כמעט הוא לבד נמצא. נכון שהיום בימינו יש ממונה עליהם, היום ששוחטים, אני מדבר קודם מה שהיו שרגילים. אדם הולך, יש לו בהמה, הולך אצל שוחט, אומר שהוא שוחט, יש לו סכין ביד, שוחט את זה. האם אפשר לסמוך עליו או אי אפשר לסמוך עליו? אותו דבר זה מצוי. אותו דבר זה מצוי לגבי שעושים שחיטה בכפרות בערב יום כיפור. עומדים שם אנשים ברחוב, שוחטים. אחד אחרי שני שוחט, יש לו שם מין דוכן ושוחט. מרן כותב, נכון שקיים אלן, שרוב המצויים אצל שחיטה כשרים הם, אבל צערנו הרב, היום בימינו, זה לא הולך בצורה כזו, רוב המצויים אצל שחיטה. מצאנו הרבה, שמכיוון שיש בהם הרבה כסף, מרוויחים מזה כסף, יתרה החזקה שלהם. נכון שבדעבד, שהוא שחט, מותר לאכול משחיטתו, כמו שאמרתי, שסתם אדם לא הולך לשחוט, אבל מכל מקום, מכיוון שיש לנו הרבה תקלות בדבר הזה, יש תקנה. בכלל, יש היום תקנה גדולה, וזה מה שמביא כאן מרן. אם הטילו הקהל חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע ששחיטתו, ואם שחט, שחיטתו אסורה. דיינו, רצו לעשות תקנה, כדי שלא כל אחד יקפוץ בראש וישחט. אנחנו לא יודעים מה הוא, מה זה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, יש גם כן בעיה שאסור לרדת לאומנותו של חברו. כשיש למשל אדם שיש לו מקצוע מסוים, אסור לאותו אדם אחר לבוא ולקחת את המקצוע הזה כדי להשיג את גבולו של חברו. למה יורד אומנותו של חברו? נכון שהוא לא גזלן, אבל נקרא רשע. אדם שיורד אומנות חברו, יש לו אומנות מסוימת, והוא רוצה להדיח אותו, ועושה כל המעשים כדי שהוא יקבל את זה ולא השני. זה נקרא יורד לאומנות חברו. ולכן, אדם שיורד לאומנות חברו נקרא רשע. כך מביא מרן בחוש המשפט, שכל דבר ודבר שאדם עושה כדי להזיק לחברו, אף על פי שהוא לא יזיק לו, אומר לו שבוא אליך, אני לא באתי ולקחתי את זה ממך. אם כל זה, זה נקרא משיג גבול. משיג גבול, נכון שכל מה שנאמר בתורה, השגת גבול, זה שאדם לוקח שטח של השני, שיש גבול. למשל, יש לו גדר, ובלילה הוא בא, הזיז את הגדר, והרחיק אותה מהמקום. יש לו שם שני אנשים שנמצאים שם בשטח של אדמה, הוא בא בלילה, יש שם גדר, לקח את הגדר, העביר את זה קצת יותר רחוק, גזל ממנו עוד מטר, שתי מטר. זה נקרא השגת גבול שאומרת התורה. וזה נקרא גזלן. לא תשיג גבול רחה, אדם שגוזל את הדבר הזה, זה כמו גזלן. ויש שזהרו משיג גבול רעם, יש שזהרו, נאמר את זה בערו. כל דבר זה כן, אפילו למשל בדירות. מה שמצוי היום, מצוי מאוד, אדם רוצה לבנות. הוא בונה, לוקח שטח שלא שייך לו. אנשים לא כולם שמים לב לזה, ולא זוכרים בדיוק את השטחים, והוא יודע, בטאבו זה כתוב, יש סרטוט, בדיוק, מה מגיע לו? הולך, לוקח עוד מטר, שתי מטר מהשני, ואומר, אף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא אמר לי כלום, הרי זה שלי. קיים אלן, קרקע אינה נגזלת. גם אם אדם לקח את זה ואף אחד לא יודע, נקרא גזלן. כל מה שעושה שם בשטח של השני, הרי זה גזל. ולכן זה נקרא השגת גבול. לא תשיג גבול רחה. אבל דרשו אבותינו עוד דבר שלא תשיג גבול רחה, זה היורד לאומנות חברו. אדם שיש לו איזה תפקיד מסוים, בא השני, רוצה לקחת לו את זה, אז הוא הולך ועושה את כל האפשרויות כדי שיסלקו אותו ויכניסו אותו במקומו. או מתחרה איתו יחד. זה נקרא משיג גבול רעהו. אדם, כבר האדם הזה נמצא כאן, לא מצא בו שום פגם, אתה הולך ומשיג גבול רעהו, איך אתה עושה דבר כזה? לכן מטעם זה אסור לאדם לרדת לאומנות חברו. אלא מה? אלא אם כן, הקודם הוא לא בסדר. דוגמה לכך, דיברנו לגבי שוחט. יש שוחט בעיר, והשוחט הזה היום השחיטה היא קצת מסודרת, וגם לא מסודרת. אבל לפעמים במקומות מסוימים, בחוץ לארץ, כדומה, יש קהילות וזה. אז הוא שוחט, בא מישהו אחר, בא ואומר לקהל, אני שוחט יותר טוב ממנו. שוחט טוב. בא הוא ואומר, אני שוחט יותר טוב, עושה לו כל מיני דברים, עושה לו כל מיני פגמים, כדי שיסלקו אותו ויכניסו אותו במקומו. אדם, זה נקרא רשע. מילא השחיטה שלו לא שחיטה. איך אתה מתיר לעשות דבר כזה? מותר לך לקחת ולגזול מקום של מישהו אחר? בחיי גוונה, זה נקרא גוזל. השחיטה של גזלן, השחיטה שלו זה שחיטת מומר. שחיטת מומר, מרן כותב כאן שלא שחיטו שחיטה, אלא אם כן גדול עומד על גביו. וכן על זה הדרך, בכל דבר ודבר שאדם גוזל מחברו ולוקח את זה. את השאלה הזו, בזמנו, כשהרב ניסים היה כאן ראשון לציון, ואז עשו בחירות, הוא היה כבר ראשון לציון זמן רב, ועשו בחירות, בא חרום ועדיה, והציג גם מועמדות, בא ואמרו לו, איך מותר לך להשיג מועמדות? הרי זה משיג גבול רעהו, מותר לך להשיג גבול רעהו, זה בחיי גוונה, זה נקרא השגת גבול, יש כאן כבר רב בעיר, והולך לסיר אותו, איך אפשר לעשות את הדבר הזה? לך הוא ראה טענה מאוד חזקה, הרי כמו שאמרתי לגבי שוחט, הוא יודעים לכל דבר ודבר, שאדם גורם לשני, לסלק את האחד כדי שהוא ייכנס במקומו, זה נקרא סתם משיג גבול רעהו. מי תרחה לעשות את זה? אבל כל זה שייך לומר, כשהאדם הזה אין לו הגבלה. למשל, בוחרים רב. הרב הזה רב מצוין, נמצא כאן מאז ומתמיד. בא מישהו רוצה להשיג גבול רעהו, זה מהשגת גבול. אבל אם אומרים מפורש שאתה נבחר רק לחמש, עשר שנים, ואחר כך יש בחירות, שכל אחד ואחד שרוצה להציג מועמדות, מותר לו. כאן בחיי גוונה, אני לא משיג גבול רעהו. זה המטרה, אתה בדיוק כרגע, לא, אין לך סמכות לבוא ולהמשיך את התפקיד הזה. ולכן כאן בחיי גוונה, זה לא נקרא השגת גבול, זה על מנת זה הוא נכנס לזה. אבל יש בזה עוד נקודה יותר חשובה.
הרחם עובדיה בעצמו כעס.
רגע. אבל יש דבר יותר מזה. אם למשל, אני רואה שהוא לא עושה את התפקיד שלו. אדם, שהוא לא עושה את התפקיד שלו לנאמנות. לא 100% הכל בסדר. ונבחר לכך, כגון רבנים שנבחרים, אבל הם יש להם תפקידים. התפקיד שלהם זה לא רק לקבל להיות רב ושלום על ישראל. להיכנס לכל מערכת הקשרות, להיכנס לכל מערכת הקידושין, להסתכל, לעמוד בפרץ על כל נקודה ונקודה ועל כל פגם ופגם. ואדם כבר לא עושה את זה, כל שכן אדם שהוא כבר מבוגר, כבר נשאר כאן הרבה זמן בתפקיד. ממילא, כשאני בא ומציג מעומדות, זה לא נקרא משיג גבול רעהו. אני בא לתקן יותר, לתקן, זה לא משיג גבול רעהו. מה תגיד? אבל סוף סוף אתה לוקח לו את הפרנסה שלו. כאן זה לא עניין של פרנסה, כאן זה עניין של הרבצת התורה. אז מה שייך לומר שמשיג גבול רעהו, וכך נהגו מדורי דורות, שהיו רבנים במקומות מסוימים, והיו אחר כך, בא רב אחר, והוא גדול מאוד, בא ואמרו, תשמע, הרב הזה פחות גדול ממנו, נכון שהוא תמיד חכם, אבל הוא לא מפיץ תורה, לא מביא, וזה כל המטרה של הדברים, לכן כן, יכול לעשות יותר מזה. כאן זה לא נקרא משיג גבול רעהו. יותר בא גם לגבי שוחט. אם יש שוחט שהוא נמצא כאן, והשוחט הזה הוא לא אדם כל כך שוחט טוב, לא תמיד חכם כל כך גדול, וגם השחיטה שלו הרבה פגמים מצאו בו, נכון שהוא סורק את זה, נכון שהוא נזעה גם לא להכשיל, אבל הוא לא שוחט, אין לו אומנות כל כך גדולה. כל שכן שאדם הזה כבר נהיה זקן, היא אדם מרטטות שהוא שוחט, אבל לא שוחט 100%, ולפעמים אתה רואה שהוא בעצמו פוסל את השחיטה של עצמו. כאן מה שאנחנו לומר משיג גבול רעהו, זה לא משיג גבול רעהו, זה לא יש לו כאן תפקיד להיות איזה סנדלר. זה כאן עניין חשוב מאוד. כאן בחיי גוונה, לא שייך לומר שאני בא להשיג גבול רעהו. זה היה תשובה, כך הוא כתב, תשובה ביבי עומר. תשובה מאוד מאוד ארוכה, וגם ראיות לכך בכמה פעמים שהיו עושים את השחיטה, הדברים האלה. לכן כאן בחיי גוונה לא נקרא שמשיג גבול. שמשיג גבול זה דווקא שאדם הולך ונכנס לאמנות שני, לאמנות של השני. על פי זה מה שטענו על טענה אחרת. אמר מרן, אם הטילו הקהל חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע שחטתו, אז מישהו בא אחר, שחטתו אסורה. דיינו, בא ואמרו, אנחנו רוצים לעשות תקנה. אין דבר כזה שכל אחד יבוא וזה ישיג את זה וזה יעשה את זה. אנחנו רוצים שוחט אחד, שאנחנו בקיאים יודעים שהשוחט הזה שוחט מצוין, ומכירים אותו היטב, ואם עכשיו נביא מישהו אחר ויביא יציג את גבולו, אז לא יהיה לו פרנסה, וזה לא יהיה לו פרנסה, וכתוצאה מזה הערך של השחיטה תרד. כשיש לך אדם אחד, אז הוא אחראי על הכל. כשיש לך שתיים, אז כל אחד, נכון שבהתחלה כל אחד רוצה להראות שהוא יותר טוב מהשני, אבל עם הזמן הכל יורד יחד. זה יורד, מפני שזה מתחיל להקל וזה מתחיל להקל, והכל מגיעים לדברים חמורים. כאן יש תקנה מיוחדת, שאחד לא ייכנס לאמנות חברו. כל זה בתנאי שהשוחט הזה שוחט טוב, ממשיך כרגיל. אבל אם אנחנו רואים שהשחיטה לא 100% וכדומה, אין בזה איסור, עד רבה. אומר מרן, אם הטילו הקהל חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע, כאן הטילו גם חרם, לא סתם תקנה. הוא אומר, מי שבעל אחר בא להשיג גבולו, שחיטתו פסולה. למה שחיטתו פסולה? הוא עבר אל החרם. רשע, אדם שהוא רשע, אדם שהוא מומר לעבירה אחת, מומר, שחיטת מומר אינה שחיטה, אפשר לסמוך על השחיטה שלו. לכן מטעם זה, לכן מטעם זה כותב מרן, שחיטה אסורה. אבל לא כן, כשיש תקנה מיוחדת, כל שכן שבא שוחט יותר טוב, או שוחט יותר טוב, או רב יותר טוב, או אדם שמרביץ תורה ברבים, ועשה כן, אז מה שרק כאן לומר, שנשאיר את זה, מה עם שאר עם ישראל שיהיו? והמציאות הוכיחה גם את הדבר הזה. מי הרביץ תורה על ידי שני הרב ראשי? מי הרביץ תורה יותר ממנו? מי הפך את העולם, עולם, הפך את הכל? ובעיקר, מה שחשוב, וזה לזה אני בא להגיע, נושא של הכשרות. כאן בארץ, היה כשרות טובה, בהתחלה. כשבאו לכאן, תחילת אלה היהודים שהיו כאן, 500 שנה, 600 שנה, היה תקנות כאן בארץ ישראל, בעיקר בירושלים, היו השוחטים מומחים, שוחטים נפלאים, והרבנים הראשיים, דיינו חכם בשי, הרב הראשון לציון, היה לו תוקף של מלך, והוא היה מולי, מעלה ומוריד, והסמכות שלו הייתה סמכות בלי שאחד יערער על דברה. ולכן השוחטי בכל מערכת הקשרות הייתה נפלאה, כך זה הלך. באו אחר כך קהל האשכנזים, ובאו לכאן לארץ לפני 200-250 שנה. אז הם בהתחלה היו מקבלים את מה שעשו כאן. ידעו שיש כאן חכמים גדולים. לאט לאט התרבו הקהילה, הקהילה של האשכנזים התרבתה ביותר. באו ואמרו, אנחנו יש לנו את השחיטה שלנו, ורוצים להקים גם אנחנו גוף נפרד מהגוף הספרדי. באו אלה החכמי הספרדי ואמרו, אין לכם סמכות. שכמו שכותב כאן מרן, יש כאן כבר הנהגה. מכיוון שיש כאן הנהגה, מה פתאום אתם באים לדחות את ההנהגה שלנו? ככה היה הטענה שלהם. חורה, טענה צודקת. ובאמת, נזהרו מאוד חכמי אשכנז שלא לשנות ממנהגי הספרדים שהיו כאן בארץ ישראל, ובעיקר שהתקנות כבר קבועות מימים ממימה, והם באו עם הנהגות חדשות בנושא של תרפויות, בנושא של כשרויות, בנושא של שחיטה וכדומה. באמת היה כאן מחלוקת גדולה, עד שבסוף כשבאו הבריטים לארץ, הם כבר עשו את הפילוג הזה הגדול בין האשכנזים לספרדים. מצד אחד זה לא היה טוב שעשו את זה, מצד שני זה היה טוב. למה מצד אחד זה לא טוב? מצד אחד זה לא טוב שכתוצאה מזה רבו כל מיני אנשים שמוציאים קשרויות. זה מוציא קשרות, זה מוציא קשרות, פתאום זה אשכנזים הספרדים, אחרי זה התימנים, אחרי זה העיראקים, אחרי זה הכורדים, וכל אחד, כלומר הדבר, מתחיל להתפתח, ואז נהיה תחרות בין כמה אנשים, כתוצאה מזה כל מערכת הקשרות יורדת. מצד שני בדיוק להפך, שיש קנאת סופרים תרבה חוכמה. הדבר הזה היה מחלוקת גדולה כמו שאמרתי, אבל בסוף ראינו שזה היה לטובה. הנה אנחנו רואים היום שכל אחד, כל מיני כשרות, ועדות כשרות, וכל אחד מתחרה עם השני, ולאט לאט נהפך ליותר טוב, באמת זה כך. ואנחנו רואים שנהפך, כל אחד רוצה להוכיח שהוא יותר טוב וכדומה, כתוצאה מזה יש דברים טובים. אלא מה? לפעמים שכשרות מתחילה להיות הרבה, יותר מדי, הם כבר בטוחים בעצמם, ויודעים שכולם קונים מהם ולא בודקים אותם וכדומה, לאט לאט כל המערכת יורדת. וזה מה שיש לנו היום לצערנו הרב, מצד אחד זה טוב, מצד אחד זה לא טוב. אז כפי שאמרתי, לבוא ולרדת לאומנות של מישהו אחר, זה לא דבר נכון. אבל אם אנחנו רואים שיש לנו כאן בעיה וכדומה, מותר.
אבל ראינו במקומות אחרים שאין איתם בעיה.
מה זה?
יש לי חנות, ויש מישהו רוצה לפתוח חנות באותו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
באותו מקום, זאת אומרת, מקום שיש איזה, מותר, אולי לא תסתכל חנות.
יש כפר קטן, ועדיין יש כאן מקולת. המקולת הזו מספקת לכל הכפר. בא מישהו אחר, רגע, תן, בא מישהו אחר ורוצה לפתוח חנות לידו, מה הוא נקרא?
בזלם, משיג גבול.
למה הוא נקרא משיג גבול? מה יש?
הוא לוקח כל הפרנסה מאותו.
למה כל? לא את הכל, חצי. רגע, 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 מה אתה? ולכן, מתי אסור לאדם להשיג גבול רעהו? שהוא משיג אותו, וכתוצאה מזה הוא רוצה לדחות אותו שהוא לא יהיה קיים בכלל. זה כשלא מספיק לשניהם, לא מספיק לאף אחד, אתה מקים חנות ליד חנות, אתה בא לגזול את הפרנסה של השני. זה נקרא משיג גבול. אבל יש לך כאן ירושלים עיר גדולה, אחד היה לו כאן חנות אחת, והוא מנצל את הסמכות שלו. אני, מה שאני רוצה אני עושה. מתי שרוצה סוגר את החנות, מתי שרוצה פותח את החנות, מתי שרוצה מעלה את המחיר, מוריד את המחיר. כאן זה בדיוק להפך. הוא מנצל את הסמכות שלו לרעה. כשהוא מנצל את הסמכות שלו לרעה, ושפותח החנות לידו, יש מספיק לכולם. אתה לא יכול להגיד, אתה גונב לי את הפרנסה. הפוך. המציאות הוכיחה, כשיש לך מקום, שיש לך למשל רחוב, שכולם שם סוחרים בדבר אחד, כך למשל בעיר העתיקה תתפוס. היה לך שוק הבדים, שוק הבשמים, שוק זה, שוק זה. אדרבה, כולם מרוויחים בזה. מדוע? אדם שרוצה לקנות בדים, בא לכאן, רואה כל מי שיש לו באטום, מה שרוצה, את הצבע הזה, פעם קונים, זה פעם, אז כולם באים לכאן, כולם נוהרים לכאן. כאן שיש לו חנות אחת, אנשים באים, מי יודע אם יש לו, אין לו ספק, בא לשם, אין לו, גמרנו, כבר לא מתקרב אליו. זה משהו אחר. עכשיו, שיש לך עכשיו נושא של שחיטה למשל. נכון, שהיה לך, הקהילות היו קטנות, מצוין, ככה היו עושים. למשל, דוגמה, שאלו פעם את חכם עובדיה, יש תשובה בכתב ידו, בעיר בריסל, בריסל זה בבלגיה. כתוצאה מזה היום בבלגיה אסור לשחוט, דרך אגב. אלה הרשעים האלה, אסור להם לשחוט שם, שחיטה שם נאסרה. צער בעלי חיים, הצדיקים האלה. לכן צריכים לקבל בשר, ממקומות אחרים, ממדינות אחרות, מביאים להם בשר. זה לא נכון. אז עכשיו שם, היה תקנה, שיש כאן שוחט, ואסור לאדם אחר שישחוט במקומו. למה? זו קהילה קטנה. זו קהילה שבאמת, יש לך שיש שוחט אחד, אפשר לסמוך עליו, אתנו יודעים, אנחנו רבנים שם, שמים לב עליו, יודעים אם השחיטה הזו שחיטה או לא שחיטה. אז מספיק עם אחד. אבל שיתחילו להביא כמה אחדים, לא יקבר סמכות לרבנות שם, כל אחד ייקח רב משלו ויתחיל לשחוט. לכן נשאל הרב, האם מותר לתת למישהו אחר לבוא, מישהו אחר בא, שוחט, לשחוט שם בבלגיה, בבריסל שם, ורוצה לשחוט, האם מותר? אמר לו, זה משיג גבול רעהו, לא רק שהוא משיג גבול רעהו, הורס את כל מערכת הכשרות. יש כאן סמכות של רבנות, והרבנות הזו תופסת את המקום בצורה נכונה, שבא מישהו אחר מבחוץ, הרי הוא הורס את הכל, זה מה שמביא כאן. נכון שמרן כאן כותב שקהל שהטילו חרם שלא ישחוט, חרם, אבל גם הנהגה, בלי חרם זה גם כן הנהגה. גם זה דבר נכון. יש כאן כבר שוחטים, מה אתה מביא עכשיו, בא אחד בא להתחרות. כשאתה מביא את זה לתחרות, אתה הורס את כל מערכת הכשרות. עכשיו, אבל, עכשיו בארץ, תראו מה שכמה יש מערכות כשרויות. מצד אחד זה גרוע מאוד. למה גרוע מאוד? כל אחד, כל רב, הקים איזה מערכת החדשה, אתה לא יודע מי הוא, מה הוא, איך הוא, יש חותמת. החותמת הזו, זה נגמר. אתה יודע מי הוא? אתה רואה מה הוא עושה? שמגיעים לשם, נכנסים לשם, שערויה גדולה. דברים חמורים ביותר. אנשים באים ולא יודעים את זה. אז שיש לך ריבוי, זה גם כן לא טוב. אבל עדיין ברוך השם שיש את זה, וכל אחד ואחד מקבל סמכויות, וכל אחד ואחד יש גם שם לכל דבר, ולכן זה דבר נפלא. בעיקר, בעיקר, נושא של הרבנות. יש כאן בארץ הרבנות הראשית. הרבנות הראשית, יש בעיה מאוד גדולה לרבנות הראשית. מדוע? מצד אחד, חייבת לשווק, זה המקום היחיד. היא נותנת את הסמכות האחרונה. אפילו כל בדת שמוציא איזה כשרות, אם אין אליו חותמת של הרבנות הראשית, אסור לשווק את זה. אסור לשווק, אסור לך לכתוב את זה כשר. יש כאן חוק, הרבנות הראשית, לכן צריך לקבל את האישור מהרבנות הראשית.
מה שהרשעים האלה רצו לבטל.
אז עכשיו, לא, הם רצו להביא שהרבנות הראשית תהיה גם אנשים רשעים כמותם, שהם יהיו גם כן בין הרבנים שהם מחליטים. וזה, לכאורה זה טוב, למשל הרבנות הראשית שיש רבנים טובים, אז הם עומדים בזה בפרץ. אבל תגיד, הרבנות תגיד, אני לא רוצה לתת לאף אחד קשרות, אני, יש כאן רבנות, מה אתה מביא לי אחרים? בדרך כלל שמים רבנים שהם עם שכל, לא רבנים רשעים. רבנים שהם חוץ ממה שיש להם פרק, חוץ ממה שיש אמבורג, הם גם יש להם שכל בתחת הכובע הזה. והם יודעים בעצמם שהם נותנים קשרות לרבים. עכשיו, כשאתה נותן קשרות לרבים, אתה לא יכול לדקדק בדקדוקי ההלכה עד הפרט האחרון. מדוע? זה שאתה צריך לשווק לכל ארץ ישראל. כמה מיליונים? אז אם אתה תבוא ותתחיל לדקדק בבשר, תתחיל לדקדק בעוף, תתחיל לדקדק בכשרויות, הדבר לא תצליח לשווק בצורה כזו המונית. ואז ילכו לאכול טרפות, נבלות, בלי כשרות, בלי כלום. לכן יש החלטה של הרבנות הראשית, שאנחנו נותנים אפילו מתי שאפשר לסמוך על איזה פוסק וכדומה, או על רוב אצל מומחים אצל שחיטה, או אנחנו בודקים אותם בדיקה פתאומית וכדומה, ואז עושים את זה, דבר נפלא. אבל הם בעצמם יודעים שזה לא 100%. מצד הדין זה קשר, עד אחד אמן בייסורים. אבל אם אני רוצה יותר, אני רוצה דבר להחמיר, ורוצה דבר שהוא למהדרין, יותר מזה. לא המילה הזו המהדרין, היא לא טובה. גם הרבנות הראשית מסכימה לזה, היא מעוניינת בזה. שיקומו כמה בדצים למיניהם. הרבנים הם אנשים צדיקים, הם לא אנשים רשעים שרוצים את טובת עצמם. אז יש לך את זה, יש לך גם את הדברים האחרים, זה לא נקרא שיורד לאומנות חברו. כל אחד בדת שלו ומוציא את הכשרויות, ועכשיו, כתוצאה מזה, נכון שרבו כשרויות, אבל קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה מביא, וזה מביא יותר טוב, וזה מביא יותר טוב. נכון שהיום זה נהפך בדיוק להפך, שכל אחד מביא פחות, אבל הרבנות הראשית לפחות עומדת בפרץ, שלא יבוא ויפרצו גדר חמור ביותר. ברוך השם, טוב שיש את זה. יש הרבה שמתנגדים ואומרים חבל שהיא קיימת. הם לא יודעים מה הם מדברים בכלל, הטיפשים האלה. הם בסך הכל נמצאים בתוך 100 שערים, וחושבים שכל 100 שערים זה כל היהדות, זה כל עם ישראל, וזה כל כולם. חושבים שהם לבד קיימים. יש להם שם טוב, ברוך השם, שבדת צדה חרדית. אבל, בכל הארץ אתה לא יכול לשווק לכולם בצורה כזו, מיודרת בצורה כזו, אז חייבים גם כן להתפשר, וזה דבר טוב. יש לך לפי זה. לכן מה שכותב כאן מרן, שקהל שנתנו חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע, ומישהו אחר שחט, אפילו שחט זה מצוין, אסור לאכול משחיטתו. הוא עצמו אסור לו לאכול מזה. למה? כי הטיל לו חרם, הוא עבר לחרם. חרם, אתה לא יכול לאכול את זה. בינתיים אין כאן חרם, בינתיים יש מיני איסור כזה, אבל מכמה שהתרבו על חסים כאן, וברוך השם, וטוב שיש את הדבר הזה, לכן אסור להרער את הסמכות הזו. אלא מה? צריך להילחם שבראש הרבנות הראשית יעמדו גדולי ישראל, תלמידי חכמים, אנשים טובים. בזמנו שהרב עובדיה רצו שהוא יהיה רב ראשי, אז הוא בעצמו לא כל כך סס לזה. מה זה יבטל לי תורה וכדומה? מי שעמד ודחף אותו יותר מכולם, זה היה רב אלישיב. רבני ישראל הגדולים דחפו אותו, אמרו לו, אתה היחיד שמיוחד לכך. כל מועצת הרבנות הראשית, כל אלה הגדולים, חברי הרבנות הראשית, מהגדולים, דחפו אותו, תיכנס אתה. וברוך השם, עשה שינוי גדול, הכניס כאן דברים חשובים. אבל, כאן, אם אתה רואה שהכל מתכנן, הכל עושה טוב, הרב הזה מצוין, בא מישהו אחר להרער את סמכותו, זה לא תשיג גבול רעך, זה באמת יהיה אסור. אבל כשאין לך את הבעיה הזו, או, אבל כשאתה רואה שהרב הזה מחילה מכבודו, הוא גדול בתורה, אבל אין לו זמן לטפל בכל העניינים וכדומה, ואתה רואה שהרבנות הולכת ומדלדלת בנושא הכשרות בעיקר וכדומה, אז מה פירוש? אתה תשב בצד, תגיד בגלל כבודו של הרב? לא עושים דבר כזה.
יש לנו, נגיד, בירושלים, יש לנו, השם ישמרו, רבי, רב שלמה עמר. אז אם הוא הראש, הוא השפיץ של כולם, ממילא כל הקשרות, אני מדבר על ירושלים, אז אפשר לסמוך על זה בקלות. לפי מה
שכבודו
אומר, שמטפל בזה תרחב.
אם הוא הולך, אם הוא הולך ומסתכל בכל נושא של הקשרות, דרך אגב, קשרות של ירושלים היא קשרות טובה. קשרות טובה מאוד. יותר כמעט מכל קשרות שבערי הארץ. זה תלוי ברב שעומד בראש. זה נכון. היה בזמנו שנבחר הרב בצלאל ג'ולדי, שנבחר כאן בירושלים, הוא בהתחלה היה קשרות, כל אחד נותן קשרות וכדומה, והיו מסורים צחוק בבתי מלון. הוא בא אליהם ואמר להם כך, כינס את כולם, אמר להם, אני לא בא לרדת עליכם, תרגידו שאני כאילו רוצה את טובתי. לטובתכם. אם יהיה לכם קשרות טובה, יהיה לכם יותר קניינטים. יש הציבור החרדי מתרבה, יקנה לכם יותר. בתי מלון, יהיה לך בית מלון, שיהיה לך קשרות טובה, מעודרת, אז אנשים שמעולם לא נכנסו לבתי מלון, יבואו אליכם. אבל אם אתם לוקחים רבה סתם קשרות, ואז אף אחד לא יבוא אליכם, אתם מקבלים, נכון, כמה אחדים באים אליכם, אבל אתם מפסידים את הציבור החרדי. בואו תעשו, דיבר איתם טוב, ואז העלה את רמת הקשרות כאן בירושלים, כמעט למעלת הבד"ץ העדה החרדית, אם לא יותר מזה. בכל, בבתי מלון, בשחיטה, בכל. והוא לאט 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 בצורה טובה, בנעימה, והעלה את זה. לכן הקשרות בירושלים הייתה יותר טובה מכל ערי הארץ, בגלל הסיבה הזו. אחר כך, שנתה הרב ג'ולטי, נכנסו אחריו אחרים, גם הם המשיכו בדרכו, מכיוון שכוון נכנס, לאט לאט זה קצת ירד. היום רוצים להחזיר את זה בחזרה, אבל בעזרת השם.
בדרך כלל, שיש תחרות, בכל שטח בחיים, בטלפונים,
כן. כן, כן.
אז הציבור נהנה מהמחירים.
נכון.
כבר לא רואים את זה, לא רואים את זה.
נכון.
יש מי בדאצים, והמחירים גבוהים.
נו. נו, אתה רוצה להבין גם למה? למה? אסביר לך. בכל תחרות שיש לך מכשירים וכדומה, אלה שבקיאים במכשירים יודעים, מכשיר יותר טוב, מכשיר לא יותר טוב, קונה את המכשיר הטוב. כשיש לך יותר זול, אתה קונה את זה. בקשרות, כולם, מה הם מבינים? מה אכפת להם? כתוב עליו כשר, נגמר, חלק, גמרנו. אז אף שיש לך תחרות, הורס את הכל. לכאורה. לכן זה לא דבר נכון. ברגע שאתה עושה תחרות בדבר שכולם רואים את זה, מכשירים. יש אדם שיש לו שם טוב, והמכשירים שלו טובים, אז מה אכפת לו? נוקח את זה, ואז זה מביא לו מכשיר יותר טוב, אז הוא קונה את זה, אז כל אחד עושה תחרות וכולם מרוויחים. כשאתה עושה עכשיו, באין לך חותמת, כשר למאדרין, רב פלוני. עכשיו אני לא יודע מי זה הרב הזה. אבל האנשים מהרחוב, הם לא צריכים לדעת. רואים את זה רב? גמרנו, אוכלים את זה. תבוא אתה תעשה, אז כל אחד שיבוא יוריד את השני. ואז אתה בא לבדוק, אתה רואה שהכשרות הורדת עד למטה. זה אחד הבעיות שיש. לכן, עד רבה, כשאתה לוקח כשרות שהיא מעודרת, והוא בא ואומר לך, וכולם הולכים אחריו, אז עד רבה, אנחנו לא פוסלים את האחרים, אבל תדע, זה יותר טוב, כולם יודעים לזה שיותר טוב. זה לא דומה למכשירים, זה לא דומה לדברים שאדם יכול לבדוק אותם. כאן אתה לא יכול לבדוק כלום, אתה צריך ללכת למשחיתה ולראות.
שמעתי, למה אני מדבר על הדבר הזה?
מה זה?
שמעתי על איזה מישהו שמבין בנושא של קשרויות, הוא סיפר לי, היה איזה תמיד חכם אחד, אולם את הלב שלו, שרצה להיכנס לשטח הבשר, הוא של הבשר, לא של הבשר. הוא אמר, אני יכול להוריד לך את המחירים ב-30% מחוץ. והוא אומר, הוא עשה את זה כי הוא על החיים שלו. כל מיני אנשים שיש להם פה בני זרוע. אז הוא עשה את זה, הוא פחד על החיים שלו.
נכון. לכן רבנים מפחדים, אבל יש רבנים שלא מפחדים. שיש לך רבנות חזקה, לא מפחדים מאף אחד. זה נכון, תלוי איפה אתה נמצא, תלוי מי נותן את הכשרות. אתה צודק, לכן כמה שיש יותר, זה יותר טוב. גם שמי שרוצה לאיים על החיים שלו, אז זה לא צריך אותך, תעזור, מישהו אחרי, יפרסם את זה שאסור לכל מהשחיטה הזו. ועד רבה, תראה איזה יופי. אז יש בזה דבר טוב, אבל מצד שני זה לא טוב. אבל זה מה שאומר כאן במה, לכן כדאי. טוב, נחזור לענייננו.
גם לגבי שחיטה, מה שכבודו הזכיר, את השחיטה של ירושלים, לא דווקא שוחטים את זה פה בירושלים. שורתים את זה לפעמים בחצור, לפעמים בכל מיני מקומות אחרים, ואז משווקים את זה לכל הארץ.
לא הבנתי מה נפקה מה. אני מדבר על אדם שנותן את הכשרות, לא דיברתי על איפה שוחטים את הבהמה. זה לא דין של בבהמה, האם הבהמה צריכה להיות ירושלמית?
לא דיברתי על בהמה.
מה אכפת איפה הם שוחטים? משחטות הם לא בירושלים כמעט.
השוחטים משגיחים בירושלים בכל המקומות בארץ, שיבדקו את השחיטה?
אלה שכותבים עליו חותמת של רבנות ירושלים, הם שולחים את המשגיחים שלהם, בוודאי. מי איתן, מי איתן חותמת שלו משן את המשגיחים שלו? בוודאי, אין דבר כזה.
מגילה כבוד הרב, כל הנושא וכל הקשרות, על איזה קשרות כבודו ממליץ?
אתה רוצה שאני אגיד כאן לפני קהל ועדה?
אמרנו נראה, אני לא יודע מה קורה.
נכון, אני לא אדבר על זה. אני לא מדבר. למה אתה שואל אותי? אני לא יכול לדבר. כדי לדבר על זה, צריך שאני הייתי יודע את כל הקשרויות, הולך מאחד לאחד, או בודק אחד לאחד, ובודק את הכל, הייתי אומר לך, אבל אני לא עשיתי את זה. אני, יש לי זמן לעשות את זה, וגם אני לא רוצה לעשות את זה. גם שאם אני אעשה את זה, אני לא אוכל כלום. טוב. נחזור לענייננו. עכשיו, נחזור לעצם הדין הזה. כשעושים שנותנים סמכות לאדם לשחוט, שוחט צריך שיהיה ירא שמיים. אבל אם השוחט לא ירא שמיים, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע מה הוא עושה. נכון שיש שם משגיח בהתחלה, ברוך השם יש לטובה, אבל תוך כדי שחיטה אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע את זה. לכן צריך אותו שוחט שיהיה ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, אפשר להאמין לו. ולכן שוחט שהוא רואים אותו שהוא בז לכל דבר תורה, כגון, יתפוס לכם דוגמאות. אדם שלא מחנך את ילדיו בדרך התורה, שולח את הילדים שלו בתי ספר לא דתיים וכדומה. האדם הזה מוכיח את עצמו שאין לו יראת שמיים. אם לא אכפת לו לשחוט את הילדים שלו, למה אכפת לו לשחוט את הבהמות? אם הוא עושה טרפה את הילדים שלו, אז איך רצית שהבהמות לא יהיו טרפה? שולח אותם למקום, אתה אומר לו, למה אתה שולח שם? שם לומדים יותר טוב, שם לומדים בגרות, שם לומדים את זה, יהיה לו פרנסה טובה, מה צריך את זה? זה מה שאתה, בתור זה אתה חי. אדם כזה אסור לאכול משחיטתו. אני לא אומר למי שהבנים שלו לא הולכים בדרך התורה, זה לא אומר. יש הרבה אנשים, גדולי תורה, חינכו את הילדים שלהם בקדושה ובטהרה, הרחוב נכנס לתוך החיים שלהם, וכל מיני סיבות אישיות, יצאו את תרבות רע, זה לא ראייה. אבל אני מדבר שהאדם, הוא בעצמו מכשיל את הדברים, לא אכפת לו. דוגמאות אחרות. היה שאלה, אדם שאשתו הולכת גילוי ראש. מרן כותב בשולחן ערוך, ששה שהולכת בגילוי ראש, מצווה לבעלה לגרשה. ואם לא, הוא בעצמו רשע. הולכת בגילוי ראש, איך אפשר לעשות דבר כזה? עכשיו אנחנו רואים שהאישה הזו הולכת בגילוי ראש. מה עושים? אז לכאורה הוא שוחט. נפסול אותו? תגיד, הנה, ודאי, שמי שלא מחנך את ילדיו ולא מחנך את אשתו, זה לא, זה גרוע מאוד. אבל כאן נכנס דבר אחר. נושא הזה של גילוי ראש, זה קצת היה בעייתי. יש הרבה אנשים שמתוך האווירה שהייתה, נשותיהם לא הולכים בגילוי ראש, לא הולכים בכיסוי ראש. וכך הורגלו לכך. למשל, בארצות ספרד מקומות מסוימים, נשים היו הולכות גילוי ראש, בעיקר שנכנס שם אליאנס וכדומה, והיו תלמידי חכמים גדולי תורה, נשותיהם היו בגילוי ראש. איך זה היה דבר כזה? זה מזעזע. למה? היה קשה להם לבוא ולשכנע אותם, המציאות, כל האווירה שמסביב. לכן אתה לא יכול להגיד שהאדם הזה רשע. נכון, זה לא טוב שהוא עשה את זה, אבל יש לו ילדים, היא ועל הילדים, עברת את הכל, אישה טובה, כל המעלות, יגרש אותה, מי טובה לו? לכן, מה יעשה? הוא עשה את זה. לכן, זה לא הוכחה שאדם הזה רשע. נכון, שזו הוכחה שהוא קצת קל דעת, קצת קשה לו לעמוד בשלו, אבל כך זה מעשה. אני לא רוצה לדבר, הרבה גדולי ישראל, שיש תמונות מפורשות, שנשות האם הלכו בגילוי ראש, בהתחלה, שהוא צעירות, אחר כך נהיו כיסוי ראש פי עשר.
גם בלי זקן הם היו.
מי זקן זה לא אומר כלום, הזקן זה לא מוכיח על גדלות בתורה ולא כלום, לא כתוב בשולחן ערוך שאסור לגלח את הזקן, לא מצאתי שום סעיף כזה, רק בתר עשו.
רציתי לדעת שזה.
ולכן, אתה שוחט?
לא.
ברוך השם. עכשיו, אז עכשיו, לכן, כשאתה רואה עבירה מסוימת, שהעבירה הזו, האדם הזה, הוא לא, אשתו הולכת בצורה כזו, הוא לא מואשם בכל המהלך הזה, אז הנה חנמה, אתה לא יכול לפסול אותו. אתה שכל עם ישראל לומדים על דעתם, והאדם הזה פתאום אשתו לא מעניין אותו, או שהולכת בבגדי פריצות גמורים, הולכת בלי שרבולים, הולכת בפריצות, מכנסיים וכדומה. היום בימינו, כולם יודעים, שאנשים שומרי תורה מצוות לא הולכים בגדים כאלה. תגיד, אבל לא רשומים שזה יותר צנוע, יותר טוב. בוודאי זה יותר צנוע מאז שהלכת ממיני ולכת עם בלי בגדים. בוודאי זה יותר צנוע. אבל זה לא יקרה צנוע. אתה שוחט, אתה עושה. כשרואים את הדברים האלה, כל שכן אם הוא הולך אחריהם בזה, אדם אשר חשוד על עבירה של עריות וכדומה, נכון שמרן כותב, שגם מי שחשוד מומר לעבירה, כל עוד שהוא בעצמו לא חשוד בדבר הזה, אפשר לאכול משחיטתו בתנאי שבודקים אחריו. למשל, בודקים את הסכין לפני, בודקים אחרי. אבל אם לא בדקנו בכלל, נכון חשוד על הדבר, לא חשוד על דבר אחר, אבל אדם שהוא מומר לעבירה אחת, מומר לכל התורה כולה. לכן אתה באמת צריך לבדוק אחריו. כן, השוחט צריך להיות אדם יורש שמיים ביותר, שיש לו לא קלות ראש. כל שכן, אם הוא נכשל בעבירה, האדם הזה לא אכפת לו. נכשל בעבירות, נכשל בכל מיני. נכון שאם הוא נכשל באיסור של עריות, אנחנו לא יכולים לפסול אותו, אבל בוודאי שהשחיטה שלו לא שחיטה טובה. למשל, אם קל דעת כזה, בוודאי שהוא לא נכון. שזה למשל, הרב שבט הלוי, יש לו תשובה. הוא אומר, שוחט, שרואה טלוויזיה. יש טלוויזיה בבית שלו, ורואה אותה ומסתכל כל מיני דברים. האם השוחט הזה נפסל או לא נפסל? הרב היה בזמנו, זו הטלוויזיה, זה היה הדבר החמור ביותר. ואז הוא דן שם, זאת אומרת, בהתחלה, להיות שהראייה הזו, סתם ראייה, אז לכן זה לא נקרא שעובר על איסור דאורייתא, שזה ראייה. ואחר כך הוא בא ואומר, לא, נראה לי שמכיוון שהוא רואה עריות גמורות, וזה ולא תטוע אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואז הוא מביא קלות דעת לעצמו בנושאים של יראת שמיים, אומר לו, הוא חשוד על זה, חשוד גם על העבירה הזו. אחרי הוא אומר, אסור לתת לו לשחוט. אם יש לו טלוויזיה, אסור לתת לו לשחוט. נכון שזה לא ברור כל כך. יש, אז תלמיד חכם אחד, רב עיר, זקן, והוא שלח מכתב לחם עובדיה, שאל אותו, תראה, אני יושב בבית, אין לנו מה לעשות, אני ואשתי. אשתי רוצה לראות טלוויזיה, ולא לראות, רק חדשות וכדומה, לא כל מיני, בזמנו, לפני הרבה שנים. האם מותר? הוא אומר, תראה, אם אין לך נכדים שבאים אליך ולא רואים את הדברים האלה, רק אתה לבד, אתה ואשתך, כמו שאני מכיר אותך בתור אדם מהשמיים, תעשה את זה בצנעה. למה? זה שהוא יודע, הוא יראה שם, יראה חדשות, יראה איזה, אדם מבוגר, אדם זקן, שלום על ישראל. אבל כל זה בזמנם. היום, כמה שהפריצות כל כך גדלה, והגיעו לממדים מבהילים, לכן שוחט שהוא הולך ויש לו אייפון ביד שלו, ומסתכל בכל מיני דברי תועבה, שוחט הזה לא ראוי לשחוט. גם אין לו סייעתא דשמיא בשחיטה. ואם כבר אני נכנס, אמרתי את זה במוסייף, אני חזור גם כאן. היום בא מכשיר שהוא אבי אבות הטומאה. אייפון קטן לעומתו. זה נקרא, מה שנקרא היום מלשון הרחוב, תלת מימד. ואני אסביר מה פירוש תלת מימד. הייתי פעם בכותל, ובאתי לכותל, היה שם יהודי אחד שמכיר אותי מזמן, שהוא עובד בתוך מנהרות הכותל. ראה אותי, אמר לי, הרב, תבוא איתי, אני אכניס לך לכל המקומות. ראיתי, זו הזדמנות נפלאה להיות שם, לראות את כל החפירות ואת הכל. אבל אמר לי, לפני, בהתחלה יושבים שם, אני רואה, יש אנשים יושבים על כיסא, ויושבים. יש להם מין משקפיים כאלה גדולות, משהו גדול, ומסתכלים. מה הם עושים? לא הבנתי מה זה. אמר לי, בוא, תשב, נתן לי מין משקפת כזו, משקפיים כאלה על העיניים, ואתה רואה משהו מדהים. אדם רואה סתם סרט, להבדיל, אתה רואה אותו תמונה. כאן זה מין שלוש ממדים, דהיינו אורך ורוחב ועומק. כאילו אתה נמצא בתוכו. מה שהראו לי, הראו לי דבר מדהים, זה בית המקדש בבניינו. אתה רואה את בית המקדש, ואתה רואה שאתה נכנס לשם, אתה רואה כהנים בעבודתם, אתה שומע אותם, אתה שומע את הכהנים, אתה רואה כאן כהנים, דמויות כאילו חיות, ואתה רואה כאן, אתה רואה את זה מדליק את המנורה. מדהים לראות את זה, איזה יופי לראות את זה, כאילו אתה ממש בתוך בית המקדש. ממש, אני נכנס לתוך ורואה את הכל, אתה מסתובב את הראש שלך, אתה רואה את זה, כמו שאני רואה כאן, לא להבדיל אפילו, כאן, כמו שאני רואה, נפלא. אחר כך בסוף רואים איך בית המקדש נשרף, ואני מרגיש כאילו האש ליד הרגליים שלי, זה מתפשט, מגיע ליד הרגליים, כמו אתה מרים את הרגליים כשלא לראות את זה. ראיתי, תראיתי, משהו אדיר, אמרתי לאנשים, תראו, יש דבר נפלא, לכו תראו את זה. בזמן האחרון, מישהו יראה את עיניי, ואומר לי, תשמע, היום הכניסו את זה לתוך אבי אבות הטומאה. כל הסרטים המזוהמים ביותר מעבירים דרך זה. אדם יכול לשבת, אתה חושב, אתה לא רואה מה הוא רואה, אתה לא יודע מה הוא רואה, ואת כל הסרטים, את כל המיני תועבה, ואת כל הזוהמה ביותר, אתה רואה אותו חי, כאילו הוא בעצמו נמצא ועושה את אותם המעשים ועושה את הכל. אז זה פי אלף יותר גמור, יותר גרוע מה שהאייפונים האלה וכדומה. זה עוד רואים שהוא תופס ביד שלו ורואים מה הוא רואה, הוא רואה רק תמונה. כאן זה מעשה. לכן, ראיתי, פעם ראיתי מודעה נגד זה ולא הבנתי למה, אני ראיתי זה נפלא. היום אני אומר, זה צריך להיזהר, לא ליפול בביוב הזה. זה דבר שמי שנכנס לזה לא יכול לצאת לעולם. גם אלה שיש להם אייפונים. עכשיו, אדם שיש לו את המכשירים האלה ויש לו את זה, שהוא עכשיו בא לשחוט, הוא שם לב על משהו, המוח שלו במקום אחר בכלל. הוא צריך שוחט, צריך שיהיה, שם לב על השחיטה, שם לב על מה שהוא עושה, וגם לא יקל דעת. תגיד, אבל יש משגיח וכדומה, המשגיח הוא משגיח על הסכין, אבל לא משגיח על מה שיהיה הדריסה וכדומה דרסה. כל שכן אלה שבודק, בודק את הבהמה, הוא צריך להכניס את היד שלו, ולראות את הסרחות, אם יש שם סרחה, באמת פסולה, אז אם הוא שם את היד שלו ומועך אותה, אף אחד לא ידע את זה. הוא מאכיל לבלות את רפות. ויש הרבה כאלה שהם קלי דעת, מכניסים את היד, בודקים את זה, שלום על ישראל, איך אפשר לאכול ממנו את השחיטה? אדם קל דעת, אדם שאין לו יראת שמיים, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אסור לך לאכול את המאכל שלו. כאן האדם הזה חשוד על העבירות הכי חמורות, חשוד לא תטוע אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והאדם הזה הולך לשחוט. שוחט בראש שלו את כל התמונות שהוא ראה, וקל דעת וכדומה, מביא סרחון, מביא את כל העבירות שיכולות להיות. וכלל בידינו, שהעבירה של עריות יכולה לעבור את כל, העבירה, את כל העבירות שבתורה. רק בגלל עבירה אחת כזו, להרוג, לעשות הכל, מי שיודע את כל מה שהיה במשך ההיסטוריה, את כל העבירות האדם יכול לעבור, לא, ואומר לא תטור, אחרי זה לא תנאף, לא תרצח, כל העבירות, כל עשרת הדיברות. אתה יכול לקחת מהשחיטה שלו? לכן, אם אני יודע שהשוחט הזה מסתכל בדברים לא טובים, אסור לשחוט. תגיד מה אכפת לך, הוא רוצה עבירה, זה אבל לא חשוד העבירה הזו, לא חשוד עבירה אחרת. כאן הוא חשוד לכל העבירות, המוח שלו לא במקום. צריך להיות בדיקה, צריך לשים לב לדברים האלה. בודק את הסכין, עושה לאחד למעלה ושבע למטה. בדיקת הסכין, כותב מרן, צריך לבדוק אותה, שבודקים את הסכין, צריך לבדוק אותה את המוח שלו בריכוז רב ביותר, ואומר, מעביר את הסכין לאט ומסתכל, אומר, לא תראה, אומר מרן בעצמו, לא תראה, כשאדם מעביר את הסכין פעם אחת לא רואה בזה כלום. וכשאדם מרן כותב, שמעבירים אותו הלוך ושוב, אומר, בפעם הראשונה שהעביר לא ראה כלום, שחזיר את זה פתאום רואה, הנה, רואה פגם. כשאדם המוח שלו במקום אחר, הוא בכלל לא שם לב למה שהוא מעביר. מעביר ככה, אחד למעלה ושבע למטה. אתה יכול לאכול מהשחיטה הזו? אתה יכול לאכול מהדברים האלה? זה נקרא אדם שצריך להרחיק אותו. אסור לאכול משחיטתו. מרן כותב לכמן.
אפשר לבדוק בלייזר את הסכין או חייב ביד?
אפשר לעשות את זה בלייזר. אפשר לבדוק את הסכין בלייזר. מדוע? מפני שאנחנו לא צריכים להסתכל בלייזר. בלייזר יכול לראות לך אם זה פגום או לא פגום. אבל לפעמים הסכין בצורה שהפגימה היא בצד השני. ואתה לא רואה אותה. אבל אין דבר כזה. בדיקת הסכין חייב להיות דרך הרגשה. אסור לשנות מהשאר מאז תמיד.
לא להיעזר בלייזר.
לעזר, כן, אתה יכול לעזר, אבל אתה לא יכול לסמוך על זה. אין דבר כזה לסמוך על מכונות. יש צריך להיות בשר, אדם.
היום יש מכשירים מדויקים
שהם אי אפשר להם. יכול להיות שהם יותר מדי מדויקים, שאי אפשר לשחוט בהם. למה שסכין שהוא חד ביותר, חד ביותר, לפעמים יש בזה דרסה. אתה, לפני שאתה מעביר את הסכין, הוא כבר חותך. פסלת בהמה. סכין שהוא דק דק ביותר, והוא עומד ככה על משהו דק ביותר, גם זה לא טוב. צריך שיהיה סכין שהוא קצת עם הרגשה, וגם לא חד 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 ביותר. ברגע שאתה מעביר, לכן הם שמעבירים את הסכין, מעבירים את זה לראות, אז לפעמים רואים שהוא מוריד קצת, אבל לא חותך את כל היד. אבל לא כן, סכין שהוא חד חד ביותר כמו סכין גילוח, זה בעיה לשחוט בו. גם שברגע תשים את הסכין, הוא דורס, הוא חותך כבר, וצריך הולכה והובעה. אחד מהדברים שפוסלים בבהמה זה דרסה. מה זה דרסה? דורס. דורס, לא יכול לשחוט בצורה כזו. לכן אתה יכול להביא מכונה ולשחוט את זה גם במכונה. למה שזה דורס? אתה צריך להוליך ולהביא. זה השחיטה. לכן כל הטכניקה הזו היא לא טכניקה טובה. וחוץ מזה, גם אם יבדקו את זה וימצאו את זה שזה באמת יש שם איזה פגם, מי אמר שזה פגם אמיתי? כמו שאתה לא בודק תולעים במיקרוסקופ, אתה גם לא בודק את הדבר הזה. צריך דבר שבני אדם רגילים את זה, ואתה ברגע שאתה רואה שזה חלק, זה חלק, לא צריך לחשוש יותר מזה. לכן אין לשנות ממנהג ישראל שרגילים בדבר הזה. לכן זה אנחנו רוצים ללכת בדרך זו. אבל מכאן למדנו שככל שהשוחט ירא שמיים, ככל שהשוחט בתום לריקה מעבירות, וככל שאנחנו רואים שהאדם הזה מדקדק בקלה כבחמורה, עליו אפשר לסמוך. אבל אם אדם הולך ולוקח כל מיני אחרי פרחי, שם יכול להיות כל מיני תקלות. לכן אלה שעושים שחיטה ביום הכיפורים, לך תדע מה שהולך שם. כל אחד דובס סכין ושוחט, ואומר שהוא שוחט, עושה כפרות. מי אמר שעושה כפרות? אולי עושה עבירות יותר. לוקח רק את העוף הזה, מוכל אותו ושוחט וטריפה. גם ששוחטים הרבה, שוחטים מהר, אין להם הרגשה. הרגשה כבר מאבד מידה. וזה ההבדל בין ההשגחות. השגחות של הרבנות היא השגחה טובה, אבל אפשר לסמוך עליה. למה אפשר לסמוך עליה? הם מטילים, הם עושים כמה שבידם. אבל מקבע שצריך לשווק הרבה, אז השחיטה שם מאוד מהירה. אז השוחט בעצמו הוא לא אוכל משחיטה של עצמו. הוא לא שמח, הוא אומר, אני מעביר, מוליך, מביא, נכון, הכל אני עושה. נזהר. אבל אני לא בטוח שזה כל כך מדויק. אבל כך הוא עושה. בחזקת כשר. אבל אי אפשר לסמוך על זה. לכן, הבדצים למיניהם, ככל שיש בדץ יותר טוב, שוחטים פחות, עושים את זה יותר לאט, כתוצאה מזה, השחיטה היא נפלאה. וכל מה שאדם ייתן, ייתן בעד חייו. לכן, באים אומרים, למה יש לך השגחה הזו עולה פי שתיים מזה? מה יש, הרבנות לא טובה? הרבנות טובה, אבל היא תורה בשביל אנשים פשוטים, זה בשביל כמו שיש לך בכל דבר. יש לך מכונית, מכונית שהיא סוסיתה. אתה נוסע בה, אתה יכול לנסוע, אבל פעם אחת תתקע באיזה מקום, ואז תגרר. ויש לך מכונית טובה, נוסעת מצוין, אתה שולט עליה. יש הבדל שמיים וארץ. כמו שאדם נזהר בעניין העולם הזה, כך וגם בעניין המצווה. וזה מה שכאן מבין, מבין מרן. חוץ מזה, יש גם שחיטה שהיא לא טובה, כפי שאומרים מרן מקמן. מומר אוכל נבלות לתאבון, ישראל בודק סכין ונותן לו, ומותר לאכול משחיטתו. אפילו לשחוט בינו לבין עצמו, והוא שיודעים בו, שיודע ללחוט שחיטה. אם לא בדק לו סכין תחילה, אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקנו בסוף, ואין ליתן לו כתחילה לשחוט. מרן כותב כאן מפורש, שמומה אוכל נבלות לתאבון, לא להכעיס. אם להכעיס, למשל, רשע, בכוונה, תופס, עורף בהמה ואוכל אותה, אסור לאכול משחיטתו, אפילו 100%, זה נקרא מומה, מומה לכל התורה כולה, מומה לכל התורה כולה כמו שחיטת גוי. גוי, אפילו משחט לפניהם, משחט טוב, אסור לאכול משחיטתו. למה? כמו קורבן, מי שיכול, מי שראוי לזביחה, וזבחת, ואכלת, אז מי שראוי לזביחה, לזבוח, לזבוח, הוא גם לאכילה. כאן הוא לא ראוי. אבל לא כן, אם הוא מומה לתאבון, רוצה בשביל תאבון, אוהב, אוכל, הולך לשוק, אוכל מה שבא לו, וכדומה, מה שיותר זול. אבל אם נותנים לו, הוא לא תשמע, יש יותר טוב, הוא לוקח יותר טוב. אבל אם אין, אוכל גם דברים אחרים. אם אין לו מה לאכול, אוכל גם דבר שהוא לא קשר. רעד. אז זה נקרא מומר לתאבון. מומר לתאבון הוא רשע, הוא לא טוב. אבל עדיין הוא לא יצא מחזקת ישראל. ונותנים לו, אבל בתנאי שבודקים לפניו, בודקים לאחריו, הוא לא נאמן על השחיטה. אבל אומר מרן, אם כל זה רק בידי אבן, אם הוא כבר שחט, תאכל את זה. אבל לכתחילה, לתת לו לשחוט, בוודאי שיעשו. לכן אדם שמומר לעבירות אחרות, מזלזל בהלכות שבת, מזלזל באיסור בראיית לא טובה, מזלזל במאכלות אסורות, אוכל בכל מקום, לא אכפת לו להסתכל בפריצות, הולך חתונות מעורבות, כל האנשים האלה, אסור לתת להם לכתחילה לשחוט. אלה הם יראת שמיים, מי שאין לו יראת שמיים, אסור לתת לו לכתחילה. נכון שאם הוא שחט והביא את הסכין לפני ואחרי זה בסדר, אבל לכתחילה אסור לתת לו. זה ההסבר של הרבנות, של הרבנות והשגחות מיוחדות. לכן, האדם הזה שהולך ומסתכל דברים לא טובים, נכון שאני לא אפסול את השחיטה שלו, אם אני בדקתי לפני ואחרי. אבל מכל מקום, לכתחילה, ודאי שאין לתת לו. לכן צריך אדם לדעת, קשויות זה דבר נפלא. גם אם זה עולה פי שתיים, כדאי. כדאי. למה? כשאדם מכניס תוך פיו, לתוך גרונו, לתוך אכילתו, זה הדבר החשוב ביותר שיש. אדם שאוכל דברים חס ושלום אסורים, האדם הזה גופו מתגדל באיסור. לכן, כך מסביר את זה, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, כך מסביר את זה מהריקש. הוא אומר, למה? שאין הקדוש ברוך הוא מתקלה על ידי צדיקים. בעמוד תוספות ראינו שרבי ישמעאל קרא ואיתה וכדומה. בעמוד תוספות, אין הקדוש ברוך הוא מתקלה על ידי צדיקים רק באיסור אכילה, שגנאי לצדיק שאוכל מאכל איסור. הסבירו את זה התוספות, וגם הסבירו את זה, הביא את זה אמריקאי, גם בערך לחם. אומר, למה גנאי הוא לצדיק דווקא בנושא האכילה? אומר, בכל עבירה והעבירה שאדם עושה, זה עבירה חוץ מגופו. עשה עבירה, גופו לא מתגדל באיסור. אבל לא כן בעבירה של מאכלות אסורות, חלק מגופו הוא נהפך להיות חלק של איסור. זאת אומרת, הוא עצמו מתגדל באיסור. אז זה כמו חזיר לומד תורה, לא יעזור לו. לכן הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים עם מאכל איסור, שגנאי הוא לצדיק שאוכל מאכל איסור. אבל אדם שהוא לא אכפת לו ונכשל בכל העבירות ואוכל בכל מקום, דווקא הביאו לו את האיסורים, דווקא אז הוא יאכל את האיסורים, וזה מה שאומר כאן מרן. לכן לכתחילה, זה כל הנושא של השגחות. נפקא מינה, שטוב שאדם ייזהר לא לאכול בכל מקום ולא לאכול כל דבר. אדם הולך, רואה מסעדה, כתוב שם, כשר. תיכנס לשם, תשאל אותו איפה המשגיח, אומר המשגיח עוד מעט יבוא. מתי יבוא? יבוא אחר כך, נקבל את המשכורת שלו בסוף החודש. אתה יכול לסמוך עליו? אתה יכול לאכול ממנו? אפילו אם נאמר שיש כאן משגיח קצת יותר טוב. אבל תראה, תבדוק. לכן ככל שהכשרות יותר טובה, מדקדקים יותר, זה הדבר החשוב ביותר. אמרתי את זה כמה פעמים, אני חוזר על זה, שזה הקדמה לכל ההלכות תרפויות, לכל ההלכות שנגיד הלאה, לנושא של שחיטה וכדומה.
שיח.
לא. אבל הוא צריך להיות. זאת אומרת כך. דבר ראשון, הוא צריך לשים להם, למשל במסעדות, או שחיטה של בהמות, לא, אתה דיברת לגבי שחיטה? לגבי שחיטה הוא צריך להיות כל הזמן. אבל לגבי כשרויות וכדומה, אם הוא שם לב שמכניסים כאן רק מוצרים שהם כשרים, וזה המוצרים, אז הוא לא צריך כל הזמן להיות. הוא יודע, זה המוצרים שיש, אין מוצר. אבל מדי פעם בפעם לבדוק, להיכנס, אולי הוא יביא משהו אחר, מקום אחר. לכן הוא צריך להיות כאן, אבל לא צריך להיות 100% כל הזמן. אבל דברים שהם מורכבים מאוד, בשר, חלב, דברים, וכדומה, כל מיני עניינים אחרים, שם הוא צריך להיות כל הזמן, לראות, אולי בשר הזה הביאו בשר לא קשה משהו רוצה, או שעשה כל מיני דברים אחרים. פעם היה, בזה אני אעשה, דקה אחת. היה פעם מעשה, שאחד היה מוכר שוברמה. שוברמה, זה מצוין. הבשר חלק למהדרין ולמהדרין. המשגיח, בסדר, עומד שם והכל. אבל, אבל שפתאום באו הרבה אנשים לשם לקנות. שאל אותם, למה אתם באים כאן? הוא אומר, כאן השוארמה הזו מאוד, מאוד טובה. יש כאן דבר טוב, מאוד טעים וכדומה. התפלא, מה הטוב בזה? מסתכל, הוא רואה דבר מזעזע. אותו נבל בא לחנות, ושם המשגיח נמצא. איפה שהשולחן, ששם כל המוצרי בשר, מתחת לזה יש גם חמאה. ובלי להרגיש, לוקח מורה חמאה בפנים, אחרי זה שם את הבשר, אוכלים את זה בשר בחלה. מול העינם של המשגיח. מול העינם שלו. לא, ולמה הוא עושה את זה ברמאות? בלי שהרגיש, לוקח את זה חותך. מי איך צריך להרגיש? זה המשגיח יושב שם ורואה את הדברים האלה. צריך להיות קצת יותר חכם. להיכנס בפנים, לבדוק את הכל, מדי פעם בפעם לעשות הפתעה, זה צריך להיות חכם. השם יצילנו ויעזרנו שלא ניכשל ממחלות אסורות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בי חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות צא לפוכה.
אחר כך יובל להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפש אל מצית, כואב, דיר תורה ועדי.
Да, 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 да,